אנחנו ממשיכים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, שיעורים באורות הנפש, בישיבה הקדושה, ישיבת אפיקי דעת סתרות. היום בפרשה שלנו, פרשת בעלותך השבוע, יש מעשה די מוזר, מסקרן, העם רוצים לאכול בשר, מבקשים בשר, הקדוש ברוך הוא נותן להם ים בשר, ואז מכה בהם מכה קשה. הסיפור הזה, לכאורה סיפור פשוט, מה אתם מבקשים בשר, שיש לכם מן וכו', אבל אני רוצה ללמוד אותו דרך הנפש על, איך קוראים לסיפור הזה? קברות התאווה. שם קברו את המתאווים. נלמד על כוח התאווה בנפש, כוח עצום, כוח ששורשו בעולמות התוהו, ולכן הוא אינסופי, הוא יכול לקחת את האדם לתהומות, מצד שני הוא יכול גם להרים אותו לגבעים, נפתח את זה, נלמד ונראה איך הקדוש ברוך הוא מטפל באנשים שמתאווים, וככה גם נראה איך לטפל בכוחות התאווה שבנו. אני רוצה רגע לפתוח בסיפור, אני גר במושב שובה פה בעודף עזה, מאחורי בערי, והשבוע, שבוע שעבר סליחה, לקראת הערב אני מריח ריח שרוף בבית, זה למדתי עם זה מוסר השכל מה שקרה, מריח ריח שרוף בבית, יוצא החוצה, רואה שן, יש כאילו את המשק שלנו, יש בית, ואז יש חממות, מאחורי החממות אני רואה שריפה אדירה. מלא השן וזה. עכשיו, אם השריפה שנייה מהחממה, אם האש נתפסת על החממות, והיא מתחילה לעבור אותה, מגיעה לבית שלי. לא שזה קשור לכאילו, לא רק הבית שלי, כל המושב פה הזה. קפצתי כבר הרבשה, צעה שם, הגעתי ממש שני, והתחלנו להביא כוחות והכל, ואז הגיע חבר, יהודי רציני מאוד, היה בסיירת מטכ"ל, עם פאות וזקן, ככה חזר בתשובה, אבל כולו דלוק, הגיע עם עוקב מים, ואז כאילו מתחילים לפתור את הבעיה, מה הבעיה? מתחילים לעבוד. ואז קרה משהו, אחד המפחידים, יש לך צינור מים, יש אש, אתה משפריץ מים על, על האש, לא עושה לה כלום. ראיתם את זה פעם? לא עושה לאש כלום. הצינור שלו היה חלש, אמרנו, טוב, הגיעו הקבעיות, אני כאילו באטרף, להתחיל כאילו להביא את המים, אתה שם את המים, אתה אומר, בוא נראה, לאן זה הולך? טוב, הקבעיות יצליחו, הקבעיות באו, יש לי סרטון של זה, הקבעיות באו משפריצות מים חזק עם זרמים שלהם, לא עושה כלום. מה מסתבר? שאש שבוערת על פלסטיק, נכון, קרה לכם פעם שתיגנתם שמן עם מחוות, אתה שם מים, זה נהיה יותר דל, זה מדליק את זה, צריך לחנוק את האש. בא יושב ראש הוועד שם, מסתכל, אמר, תביאו את השופל. טרקטור, לא, בכלל לא החזיק מהקביות, הוא אמר, תסגור את זה, הוא אמר לו, תסגור את זה, זה כוסת רוח למת, זה לא עשה כלום. הגיע הטרקטור, הפך את האש, שם עליה אבק, וזה אותה, חנק אותה, וככה הצליח ברוך השם חבות השריפה. עכשיו אני הסתכלתי, שאנחנו באנו באטרף, תביאו מהר את הקביות ואת המים, וזה בא מישהו עם ניסיון, מסתכל, אמר לו, תביאו שופל. והוא צדק. מה המוסר השכל? זה נכון לכל דבר, נכון גם מה שנראה את העניין הזה כאן עכשיו. המוסר השכל העצום, זה שלפעמים אתה לא צריך להתאמץ ולצאת מגדרך ולעבוד קשה. אתה רק צריך לעשות את מה שצריך לעשות. אתה יכול להביא קביעות ומים ולהשפריץ ולהגיד, בוא נע, משהו פה לא עובד. לא, תעשה את הדבר הנכון, צריך לחנוק את האש. כאן, במקרה הזה לא מים. אתה צריך לחנוק את האש. אותו דבר, יש אנשים מעבודת השם שמול התאוות עובדים בצורה לא נכונה. הם נותנים מלא מאמץ והם רואים בקושי תוצאות. בקושי תוצאות. ואז מה אומרים? זה לא עובד, משהו פה לא עובד, לא עובד. אי אפשר. תשובה, צריך להתאמץ. אבל לפעמים אתה צריך פחות מאמץ, רק ללמוד מה זה הדבר הזה, מה השורשים שלו, למה הוא נברא, איך עובדים איתו נכון, ואיך לנצח אותו, או אפילו ניצחון מוגדר בלהמעיט נפילות. לא רק לי למחוק את זה כליל, אפילו להמעיט נפילות. אני אשאל אתכם שאלה. בחור בגיל 18, 1.75 מטר, שוקע ל-110. הוא במצב טוב או לא? לא טוב. התשובה לא נכונה. למה? כי אם הוא שקל לפני שנה 180 והוא ירד ל-110, הוא בכיוון, הוא אש, הוא אחלה. אתה תגיד לו, מה, כולם ימחאו לו כפיים. תלוי מאיפה אתה. יש אנשים אומרים, בוא נע, אני בחור ישיבה ונופל. אבל תשמע, איפה היית ב-י"ב? איפה היית לפני? אומר, אבל אני עדיין נופל. בסדר. תסתכל תמיד מאיפה באת. תסתכל תמיד באיזה דור אתה נמצא, וביחס ל. תמיד זה יחס. אם הוא היה רזה כל החיים שלו, ועכשיו בחודשים האחרונים הוא אכל את חייו למוות, ועלה מ-90 ל-110, אתה אומר, תשמע, אתה לא בכיוון. אבל אם הוא היה ב-180 ועשה ריצות וירד, על 110 אני אגיד לו, כל הכבוד לך. זה הכל ביחסים. יש אנשים שמסתכלים, מתעלמים מהדור, מתעלמים מהמצב, מתעלמים מאיפה הוא היה ב-י"ב, מתעלמים מכל הזה, ואומרים, אני עדיין נופל. בוא נבדוק את זה ביחס למה. וזה חשוב מאוד להתייחס, אבל נפתח את זה כמו שצריך. מה הסיפור כאן? הסיפור שעם ישראל הולך במדבר, פרשת בעלותך פרק י' א', ספר במדבר פרק י' א', התורה מספרת ככה: והספסוף אשר בקרבו התעבות אהבה. אני אספר את הסיפור הפשוט ואז נראה את העומק של הסיפור הזה. הסיפור הפשוט הוא שעם ישראל מבקשים בשר. משה רבנו פונה להשם, לא, קודם כל השם כועס, משה רבנו גם כועס עליהם. לא ברור למה, אולי בגלל שהיה להם מן והם הקשו בשר. לא, 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 לא רוצה כזה, כרגע להיכנס לעומק, אבל הוא כועס עליהם מאוד. ואז ככה, הקשוח אומר למשה, תן להם בשר. משה אומר, מאיפה אני מביא בשר? מביא להם ים בשר, עושה להם שם נס, מביא להם ים בשר, הם אוכלים, נותן להם מלא בשר. ואז מה קורה בסוף? ויח השם, ויח השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד. כן, חלק מתו שם והקברו את ה... במקום ההוא, קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. אני שואל שאלה פשוטה. הם ביקשו בשר. בשר זה טוב או לא? לא יודע. אם נתת להם, למה אתה מכה אותם? אם בשר הוא טוב, אז למה אתה מכה אותם? ואם הוא לא טוב, אז למה הבאת להם? כשאנחנו נותן להם ים בשר, ואז מכה אותם. אלא יש פה סוד גדול, שהוא מתחיל מהמילים הראשונות של הסיפור, והסיפור הזה מלמד אותנו מה קורה כשאדם מגיע לתאוות, ואיך להתמודד איתם, והקדוש ברוך הוא בעצמו מטפל בסוגיה הזאת, ולמד איך לטפל בזה. איך אני יודע שזה סיפור של תאוות ולא רק בשר? תשובה, כי כתוב, פרק י' א', והספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה. למה לא התאבו לבשר? כך אנחנו צריכים להבין מה זה תאווה. תאווה, בשפה פשוטה, זה הנאה. יש כל מיני סוגי תאוות, כל מיני סוגי הנאות, שהקדוש ברוך הוא יצר אותם בעולמו, נכון? איך מברכים בברכת האילנות? מה? יש לי פה מישהו? מה הברכה של ברכת האילנות? להנות בהם בני אדם. לברכת הבריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא דברים בעולם שאדם יהנה. אלא מה? הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יתקן את העולם ויעשה את השליחות שלו ואת המשמעות שלו ואת כל זה. לא נכנס לזה, כי זה לא השיעור מה אדם צריך לעשות פה בנשמה בתוך גוף ובתוך העולם שמעלים את השם וזה. לא מעניין. תחליט הבריאה למערתה. הקדוש ברוך הוא יוכל לעשות שאתה כל החיים עושה את מה שצריך, בלי הנאות. הוא לא רצה, הוא רצה שתהנה בעולמו. להנות בהם בני אדם. למשל, אתה צריך לאכול ארוחת צהריים? תנסו פעם, זה מדהים. תנסו פעם. אני שאת חולה. יש שמך בישראל. תמיר. אדיר. אדיר הוא יבנה ביתו. תגיד לי, בינינו, אתה יכול להתקיים עם לחם ומים?
פיזית,
כן. תבוא בארוחת בוקר, קח שני פרוסות, שתי כוס מים. ארוחת צהריים, שתי פרוסות, שתי כוס מים. מה קורה לך אחרי שבוע, בחיית? מה קורה לכם אחרי שבוע? למה חלש? לא, יש לך אוכל ומים. בא לך למות, נכון? מה לקחו ממך? רק דבר אחד, רק ענה. אז מה הקשב הוא עשה? הוא ברא את האפרסקים, את הענבים, אבטיח, אה? אכלתם אבטיח? זה מעין עולם הבא. הוא ברא כל מיני, זה שיש להם הנאה בצדם, הכוונה, איזו תוספת סוכר או מתיקות, שלא רק שתאכל, גם תהנה על הדרך. הוא ברא בטבע, לא מדבר עכשיו על המפעל של מגנום. בטבע יש ענבים, תמרים, אבטיחים, הפרסקים, יש בהם סוכרים, תבדוק את הפירות, יש בהם סוכרים. למה הקדוש ברוך הוא ברא? למה? לענות בהם בני אדם. אני רוצה שתעשה את התיקון, אבל שיתלווה לזה הנאה, דופמין, תענוג, שעל הדרך לא רק תעשה את התיקון, תהנה. נגיד, יש לי עובד שלי בחברה, אני צריך לשלוח אותו לאלת, נסיע עכשיו ארוכה לאלת. אני יכול לשלוח אותו עם רכב, מזגן ודלק. תעשה את השליחות, יכול, הוא יעשה, אתה עובד שלי, ביי, תמות, אין מה לעשות. אבל מה, אני שם לו שם רדיו ומסך ולא יודע מה, עוד דברים. תשמע ברדיו, תשמע בלוטוס בדרך וזה. למה לא? תהנה. הוא רוצה גם שתהנה בדרך. הקדוש ברוך הוא לא רצה רק שתעשה את השליחות ואת התיקון, הוא רוצה גם שתהנה ממנה. ולכן צירף עוד דברים. עכשיו שימו לב טוב. למשל בארוחת צהריים, אני מדבר על ארוחת צהריים, אבל זה באלף ואחד דברים. יש את הערך, יש את המשמעות, יש את השליחות, מה שאתה צריך לעשות, והקדוש ברוך הוא צירף לזה הנאות שמצטרפות לזה. שימו לב, העיקר שתאכל צהריים. על הדרך, תהנה מהבטיח, משניצל טוב, מפחמימות, שיש בהם סוכר, וזה זה על הדרך. מה הסכנה? שהאדם כל כך ייהנה מהסוכר שבאפרסק, או הסוכר שבענבים, עד שבחירתו החופשית הוא אומר, אני אקח רק את ההנאה. זה נקרא תאווה. יש תאוות שמצטרפות לארוחת צהריים. הנאות. תחליפו את המילה תאווה בענאה. יש הנאות שמצטרפות לארוחת צהריים. אבל הנאה אומר לעצמו, שמע, זה בסדר לאכול צהריים. אבל מה עושה לי הנאה בפרסק הסוכר? הנאה בענבים והאבטיח הסוכר? אני אקח את הסוכר מהאבטיח, אפריט האבטיח, אקח את הסוכר מהענבים, אקח את הסוכר מהפרסק, אקח את הסוכר מכל מיני מקומות, ואקח רק את הענה, בלי ארוחת צהריים. איך קוראים לזה? התרבות בבחירתה החופשית וכוח שכלל של בצלם אלוקים של האסתם. אז איך קוראים לה? שלוקח את הסוכר מכל מקום ובונה רק סוכר בלי הערך? כל הכבוד, סוכריה. סוכריה זה הנפצה שלא קיימת בעולם הטבע. מה התרבות האנושות עשתה? אמרה, וואי, זה כזה כיף? בוא ניקח רק את התאווה, רק את הענה, בלי הערך. עוד משהו, בנושא אחר, זה באכילה. נושא אחר. ברכתי על המים? לא שתיתי עדיין, נכון? ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה מדברו. עוד נושא. בן אדם, הקדוש ברוך הוא רצה שבן אדם יתחתן, ויהיה בזוגיות, יחרות ברית עם מישהי, ויביא ילדים. יוכל לעשות את זה כמו רובוט. לא, רוצה שתהנה. לכן צריך לזה את ההנאה. ההנאה שאיש ואישה נפגשים ביחד, יש בזה הנאה גדולה. מה האנושות עשתה? בוא ניקח את ההנאה בלי זוגיות ומשפחה והבאת ילדים. ואז יצרו תרבות של התמכרות למין, בלי קשר לזוגיות ומשפחה. וזה כל, שימו לב, התעשיות, שני התעשיות שעושים מיליארדים, זה כל המתוק, כל הסוכר, וכל המין. כי הם עלו על משהו, אמרו, הנאה היא כזאת הנאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו שהוא מחוברת, והוא מצווה שזה תמיד יהיה מחובר, חיבור נשמה וגוף. הרב קוק כותב בקבצים במפורש, שזה התכלית של התיקון. לא להשתמש במיניות לבד, או בסוכר לבד, אלא כשזה מצטרף, זה מתמתק בכלל. והתרבות המערבית, או תרבות מתירנית, היא אמרה, עליתי על משהו, בוא נדפוק את אגד. אני אקח את הסוכר, בני סוכריות, אני אקח את המיניות, יוציא אותה מזוגיות משפחה. ואז מה קורה? זה כבר לא להתאבות להנאות, זה להתאבות לתאווה. רואים מה כתוב כאן? והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. זה לא התחיל היום. כבר מדור המדבר קמו אנשים שהם לא רצו בשר. היה להם מה, היה להם את כל התאים שבעולם. מה? הם התאבו תאווה. הבן אדם כבר לא רוצה, הוא רוצה את עצם התאווה. זה מצב מאוד בעייתי מבחינה נפשית, מבחינת עבודת השם, מבחינת השליחות, מבחינת השמעות, מבחינת הכל, זה קרייסס רציני, ולכן, פסוק י' ויחרף השם מאוד, ובעיני משה רע, קדוש ברוך הוא משה רבנו, משה אמת, תורתו אמת, שניהם לא אהבו את הסיפור הזה, כי זה לא שאני אוהב הנאות, אז אני מפריד, אני רוצה את עצם התאווה, כן.
אבל לא, אני אגיד כמה זמן, אני אגיד איכשהו,
כל זמן עושה את התאווה, התאווה זה ברצף, לא בסופו של דברים, אני אסתור כל ימינה. שנייה, חכה, בסדר? כן.
כן. משהו עם אגד?
לא, לא, זה סתם מושג, לדפוק את אגד. היו עולים עם כרטיסייה וזורקים אותה מהחלון למישהו, הכרטיס לא, סתם, אל תיקח לסיום.
ואיך יש רבנים שתבואו אותם עם
מרצדסים
כאלה? זה לא ב...
כבוד התורה. לפעמים זה רכב יותר נוח והבן אדם נוסע את כל הארץ וזה, ולפעמים אני, רוב הרבנים שאני מכיר נוסעים רכבים פשוטים או רכב בסדר גמור, כאילו קצת מעל הממוצע, אבל בסדר גמור, נוסעים הרבה, משקיעים הרבה, נמצאים בדרכים וזה. לא יודע, שאל אותם. גם יש הבדל עצום בין נוחות או פינוק או משהו ברמה יוקרתית לבין תאווה. אהבה זה שאתה הולך לשם, זה בלי זה. רוב הרבנים נוסעים, אתה תראו אותם נוסעים לשיעורים וזה, זה לא העניין. טוב, אני חוזר לעניין שלנו, מה הסיפור האמיתי שם? חלק מעם ישראל התאהבו תאווה. זה פשוט פסוקים, לא התאהבו בשר, התאהבו תאווה. מה? הם רצו את עצם הענאה. זה התמכרות להנאות, ובתרבות שלנו זה, יש אנשים, לצערנו עכשיו נראה מה, שהם ניתקו את הזוגיות והמשפחה ובניית משפחה ממיניות, ניתקו את האוכל מהתזונה ולקחו רק את הסוכריות והשוקולד, ניתקו את כל הדברים, נשארו רק הנאות. עד שאתה מציע לו משהו ערכי וזה, הוא אומר, בלה, מה, כאילו, למה שאני אעשה את זה? שנאמר, תעשי רק מה שאת אוהבת. מה זה אוהבת? מה שמשחרר לך דופמין במוח ומענג אותך ועושה לך כיף. תעופי על זה. אבל שערך, לא. היהדות בדיוק הפוך מזה. ולכן משה רבנו, הקדוש ברוך הוא משה רבנו, ואיחר אף השם מאוד. זה מצב קיצוני, זה מצב שמפרק נפשות, זה מצב שאנשים לא מעט מתמודדים איתו. אז תראו איזה יופי ואיזה כיף שהקדוש ברוך הוא מתחיל לטפל בסיטואציה הזאת. אנחנו נלמד, על פי הטיפול שלו, אנחנו מטפלים במצב כזה שבאדם מחפש את האבות. כל היום מחפש את האבות. שימו לב, זה לא שזה מתלווה אליו, הוא מחפש את זה. יש אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש אנשים שאוכלים מתוק כל היום. הם לא אוכלים בריא, הם לא אוכלים את הסוכר, הם אוכלים מתוק. חטיפים ושוקולדים וסוכריות ופחד פחדים. בסדר? התוצאה של זה ידועה ברמה גופנית, אותו דבר ברמה נפשית. כמו שיש תרבות הסוכריה שהורסת את הגוף, יש תרבות הסוכריה בנפש, תרבות הסוכריה ברוח. ללמוד רק דברים שעושים לי כיף. להיות רק בשיעורים מעניינים. גמרא מתחיל איזה נושא, זה לדלג. אז מה, אתה לא רוצה ללמוד תורה? יש, מה אומרים? קבלת התורה. מה זה קבלת התורה? אני בא, מקבל את מה שאתה נותן לי. יש אנשים שלא באים לקבל תורה, באים לקחת תורה. מה? זה אני, שאני, אני בא לשוק, אני לוקח מה שאני רוצה. לוקח עגבניות, לוקח מלפפונים, הפרסק לא רוצה, לא לוקח. מקבל, זה אני בא. משה קיבל. מה שהשם נתן לו, לקח הכל. גם יבמות, גם עירובים, גם נידה, גם חושן, גם פרק הזהב, כל מה שקשה, לוקח. גם דברים קשים, לוקח. סליחה, מקבל, מקבל. יש בן אדם, לא, הוא לוקח תורה. מה שכיף לי, אני לומד. אז זה גם תרבות הסוכריה ברוחניות. טוב. ואומר השם אל משה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתחיל לטפל בסיפור. דבר ראשון, טיפול שורש ראשוני. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. הוא אומר למשה רבנו, ואשר ידעת כי הם זקני העם ושוטרה, ולקחת אותם אל אוהל מועד ויצבו שם עמך, ויראתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מוסיף מלא רבנים. מעציל עליהם מן הרוח אשר על משה רבנו מוסיף, בעברית שלנו, שהוא רואה שיש מצב שחלק מעם ישראל התאבו תאווה, הם הגיעו למצב כזה שפל, כזה ביובי, כזה נמוך, שמה שהם מחפשים בחיים זה תאווה. דבר ראשון, תגביר את הרוח. אם אתה רואה שהגעת בחיים שלך מצב שלא מעניין אותך כלום, רק כיף והנאה ודופמין ועונג וזה, אתה חייב להגביר את הרוחניות בחיים שלך, אתה חייב להגביר שיעורי תורה, אתה חייב להגביר את החיבור אל הקודש. ולכן, אם עם ישראל הגיע, דבר ראשון, קח את המנהיגים, תרבה, תוסיף 70, תעצים לנו הרוח, לכו, תוסיפו, תחזקו את העם. זה טיפול שורש אמיתי, זה לא פלסטר. למה? כי בשורש, הנפילה לתאוות מתחילה מהתבהמות, מחומריות, מגסות. לכן צריך הפוך, רוחניות, התעלות, קודש. הרב קוק, במפורש, הבאתי את זה באורות של אמונה, כותב בפנקסי הראיה, חלק ד' עמוד קופתית או פסקה קופתית, לא ברור מה זה, כותב שבאמת הנפילה לתאוות גסות נובעת מזה שלא נפגשים עם הקודש בצורה עמוקה וחזקה. ומפגש עם הקודש בצורה עמוקה וחזקה זה מפגש עם העונג שבקודש, עם העוצמה שלו. אם יש את זה, לא נפילים לתאוות גסות. בסדר? כותב ככה, על ידי מה שאינם משתדלים להרחיב את התענוגים הרוחניים בקשרות, כמו עונג היופי והשיר, לפרקים ידועים, נופלים לתאוות גסות של אכילה גסה וכיוצא בהם. לא רק אכילה, כן? על כן אחד מדרכי התשובה הכללית הוא הרגל בעונג רוחני כאשר הוא מפואר ברחבת הדעת. כשהוא מתחבר עם קדושת המעשים והדעות, הוא מעלה את כל האחירות שבנפש הבאמית שבאדם לצד העליון והטוב, והחושך נהפך לאור גדול. אתה, מה שהוא אומר כאן בעברית, צריך להתענג על השם. בשירים, במאכלים, בלימודים, בהתוועדויות, בקרליבר, בתפילה, השבת. הייתי אצל הרבה של אשתי ברבה המוסלמי. פעלתי בכותל, נכנסתי בכותל, ברחבה של הכותל, זה עלה בבאלה. אתה שומע ברכו, פתאום צועקים לך קדושה, הוא מוציא ספר תורה בלילה, בלגן שלם. סתם אני מגזים, כן, אבל החיילים צועקים, קבלה, אני לא צריך להתפלל. נכנסתי למנהרה עד הסוף, יש שם מניין, לא יודע איזה חסידות, מי שיודע, אני לא יודע איזה חסידות, אבל לא עניין אותי. איזה 300, 400 חסידים, מכל הגילאים. היו קבלת שבת, איזה תענוג, שעה וחצי קבלת שבת, ואיזה שירים. תני לה לה, יא 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 יא, ניגונים, בתוך הניגונים. מקדש מלך ירמלוך, עוצרים. תני לה לה, יא יא יא, אתה רואה, זה 400 איש שואגים, וואה, שכחתי מהכל, שכחתי מהערבים, שכחתי שאני במילואים, שכחתי, מה, עשיתי? ניקיתי את המצח, התמסר, תפסתי את הסטנדר, כי אין לך מקום לעמוד, תפסתי, התמסרתי שם, ואיזה כוח, זאת אומרת, ניגון, להתענג על השם דייקה, ממש. כאילו לתת לנשמה להתפרק, לעוף. זה מבריא אותך. אתה חוויתי שם תענוג של שירה והשתפכות הנפש וצם הנפשי לאלוקי. אתה, אחרי שאתה כאילו פורק את כוח התענוג שלך בקודש, הוא לא לחוץ לצאת בדברים אחרים. בן אדם רעב. בסוג של תאווה, הוא רעב. תגיד לו, אתה לא אוכל כלום. לאט לאט הוא הולך לגנוב. אבל אם אתה מביא אותו למסעדה, מסעדת בשר בשר. השם הזה לא טוב אחרי הסיפור הזה, כן? אבל אתה לוקח אותו, נותן לו אנטריקוט ברוטב בירה, וזה מברך, וברכת המזון, ועושים זימון, ודבר תורה, והכל. למה אלך לגנוב? למה שאלך לגנוב? אבל קיבלתי אוכל טעים. אם אתה תצליח להגיע למצב שהתפילות שלך הן תפילות, וההתוועדויות שלך התוועדויות, והקבלת שבת קבלת שבת, ואתה מתענג מהלימוד, ויש לך גב, וחברות, וזה לא קל להשיג את זה, ולפעמים זה נעלם, אתה צריך לעבוד, אבל אתה חותר לשם, ולפחות מתקדם לשם בסקאלה, כוח העונג שלך יצא בקודש, ותהיה פחות לחוץ, מקבל דופמין מכל מיני צינורים, צינורות מקולקלים. אז הרב קוק אומר, זה הסיבה האמיתית. אז דבר ראשון, טיפול שורש, הוא מגביר רוחניות, מביא 70 איש מזקנה, תוסיפו להם תורה, תוסיפו להם עונג, תוסיפו שירים ועצתים נרוח, הוא מוסיף רבנים. בסדר? זה טיפול שורשי בדבר הזה. כן.
מה קורה של אדם לא מצליח את אותו אור לדבר הזה? זאת אומרת,
זה שלב שני ושלישי. בסדר? שלב ראשון, זה לא פתרון שזבנג וגמרנו. אני מצא רב, יבוא לקבלת שבת, יתבטא לי היצרה. זה לא עובד ככה. זה עבודה תמידית, אבל זה סקאלה. ב' יש מצבים שבאמת אנשים לא מצליחים. וזה, בשביל זה יש את המשך הסיפור. שלב ראשון, יש אנשים שהתחברו לתאוות, וזה הרמה הקלה, שאתה תפגיש אותה עם רבנים גדולים, עם התוועדויות גדולות, עם שירים גדולים, שהמרון, לימודי פנימיות התורה, חסידות, יום ירושלים, ריקוד גלים, עוצמות. דרך אגב, שמעו סיפור הזוי שקשור לעניין הזה. ריקוד גלים האחרון, יצאתי, פגשתי חבר שלי, ראש מכינה באיזה מקום, לנוער מאוד מאתגר. אנשים שכאילו הם באים מבתים מאוד על הקצה, יש להם תיקים במשטרה והכל, אבל עושים איתם תהליך, הם בתים חילוניים גם. עושים איתם תהליך, גם חזרה בתשובה, והולכים לסיירות. קיצור, הוא אומר לי, שמע, תלמיד שלי אומר לי עכשיו, הוא לא רצה לחזור בתשובה. כל פעם הוא שומע על התורה, זה קשה לחזור בתשובה. עכשיו הוא נמצא בריקוד גלים. הוא אומר לו, הרב, אני מסכים לחזור בתשובה. הוא אומר לו, מה הקשר? איך הגעת לזה? הוא אומר, שמע, פתאום אני רואה כמה בנות דתיות יפות יש, אבל אני חוזר בתשובה. עכשיו, תקשיבי, זה יכול להיות משפט מטומטם, יש פה משהו גאוני. הוא פחד שהוא ייכנס לקודש, ובעולם הקודש אין תענוג, אין יופי. אתה חייב להתחסות את עצמך, ללכת עם שאלים, וזה כאילו נגמר לי החיים, אני מוצא את עצמי עוד כמה שנים, סנדלי שורש ושמונה ילדים מנוזלים. וואלה, לא מתאים. הוא יכול לראות רב עם רכב מפואר, ואישה יפה, הכל בגדול, ושיש עונג בקדושה. ותראו מה זה, הוא לא אמר את המשפט הזה, הוא אמר, זה לא סותר, וזה לא אמור לסתור. הקודש לא צריך להיות מלא בסבל וצום. אמרתי לכם, הנאות שלמות של קודש, הרב כותב את זה מפורש. ואומר יותר מזה, שאתה לא מוצא את העונג בקודש, אתה תיפול לתאוות גסות. תתענג, ברור. אז יש אנשים שנפלו לי לתאווה ברמה מסוימת, שאם אתה מפגיש אותם עם תענוג בקודש, זה מספיק. רוחניות, משמעות, ערכיות, וזה, גודל, אתה מוסיף להם רוח, זה מספיק. אבל יש אנשים שזה לא מספיק. אני חושב שרוב האנשים יפגשו משהו גדול מאוד, זה יסחוף אותם, ורוב האנשים לא פוגשים, וזה לא קל לפגוש. זה לא קל לפגוש. אני אומר לך בתור אחד שמחפש המון, לפעמים אתה פוגש רב, אתה הולך איתו שנתיים, ואחרי זה ממצא את הקשר איתו, אחרי זה מחפש סגנונות אחרים, ואחרי זה הבית מדרש נסגר, פתאום קורונה, אתה לא יכול לצאת, או פתאום מילואים, וזה, אתה מוצא את הדבר בלי זה. זה עבודה. זה עבודת השם, נקראת עבודת השם, כי היא, כל הכבוד, היא עבודה. בעבודה, לפעמים סוגם לך את העבודה, לפעמים מפטרים אותך, לפעמים זה לא מספיק לך, אתה צריך לעשות עוד עבודה מעצה. עובדים. גם תפילה, זה עבודה. ורוב האנשים באים לעבודה שם, בא לי, הכנסתי, נרשמתי לשיבת סדירות, לא יודע, לא התחברתי, כן, לא, לא, ככה היית מתעסק עם הפרנסה שלך, פתחתי עסק, לא הכניס לי, לא יודע, אני מעכשיו מחכה ברחוב. לא, תחתור למשהו אחר, תלמד תואר, תפתח עסק, תעבוד שם, בתחילת העסק שלושה חודשים, אל תצא ממנו. ככה עובדים, ככה משיגים כסף, ככה אתה צריך להשיג, לרדוף אחרי השם, עד שאתה משיג אותו, לרדוף אחרי רבנים, לרדוף אחרי העונג, עד שאתה מוצא אותו, זה לא קל, זה עבודה. חיפשתי, הייתי רשום שנה, לא התחברתי. לך למכינה אחרת, לישיבה אחרת, תחפש רב אחר, תשמע ביוטיוב, תתחיל לעבוד. אז גם שלב הראשון הוא מאוד יכול לפתור להרבה אנשים שיפגשו עם גודל ורוב, הרב קוק כותב גם מפורש, בכמה מקומות מפורש, שרוב התחלואים והתאוות וזה נובעים מזה שיש צימאון רוחני בנשמות, יש לנו נשמות מאוד גבוהות של דור של גאולה, שהוא לא מקבל את הצימאון שמספיק לו. מקבל תורה נמוכה בשבילו. תורה שלא מעיפה לו את החיים, תורה שלא, אתה יודע, תורה גדולה. היא לא גדולה, לכן היא לא גדולה, לכן נשארים לו צדדים של עונג שלא באים לידי ביטוי בקודש, והם כבר מטריפים אותו ליפול לצדדים אחרים. תשמע, אני רשום בישיבה, לא מתחבר. בסדר, מה חשבת, נגמר סיפור? תתחיל לחתור אחרי רבנים, תיסע. אני התחלתי בישיבת סדרות, אין ישיבה או רב מהציונות הדתית, וגם הציבור החרדי, גם שלא עברתי אצלו. הייתי בבית מדרש, יומיים, עשיתי אצלו שבת, קשרתי, יש לנו מיילים, נסעתי, כולם. שם הורדתי שיעורים שלו ביוטיוב, אז פעם היה ווקמן ודיסקמן, הייתי מוריד מהזה, הולך איתם ככה שעות. הרב אורי שרקי, אהבתי את התורה שלו, נתנה לי גודל וזה, בשיעור ד', שמעתי 2,000 שיעורים שלו, אני לא צוחק. אני מכיר את התורה שלו ואת הרעיונות שלו הרבה, יותר מאנשים שישבו אצלו בזה. גם הייתי אצלו בבית הרבה פעמים, הוא כתב לי עכשיו, נתן לי גם הסכמה לסדרה, ולכל הספרים שהוצאתי, והייתי בקשר בכל מיני מפגשים איתו. רב גדול מאוד, העיף לי את החיים, הלכתי איתו. עוד הרבה רבנים. לא, אני בישיבת זרות, לא רוצה. לא, מה קרה? פה אתה רזה, פה יש לך את הבסיס. תתחיל לכתוב. בעיני עובד בעבודה, מקבל 6. אומר, וואלה, זה לא מספיק לי, אבל זה עבודה שלי. לא, תוסיף עבודות בלילה, בלילה תיסע לרבנים. היום גם לא צריך, יש לנו ביטול גבולות זמן ומקום עם היוטיוב. זה גם אחת הסיבות שאני מצלם. יש הרבה אנשים שמתקשרים, שולחים לי הודעות. אני חייל, אני לא יכול להיות בישיבה. אני בשירות, בחור הקדמי, אני בשירות לאומי. מי שעם ילדים, בכלל בעבודה. בדרך כלל שומעים, מתחזקים ותודה. למה תקשיב, יש פה מצלמה של הישיבה? למה? כי עוד אנשים שיפגשו עם גודל. ברב שרקי לא היה מצלם במכון מאיר. עוד 1,000 רבנים שלא הייתי מגיע, לא הייתי עוד שומע עליהם בכלל. אז זה דבר, פתרון ראשון של הקדוש ברוך הוא, תוסיף תורה, תוסיף רוחניות, אבל רוחניות שמלאת קודש, מלאת גודל, וככל שהנפש שלך יותר גדולה, שימו לב, זה דיברנו מזה באורות הנפש, ככל שהנפש שלך יותר גדולה, יש לה יותר עוצמות של תענוג, והיא צריכה עוצמות יותר רוחניות של קודש ושל עונג. ואם לא תקבל את זה, היא תיפול יותר נמוך. כשאתה מסתכל על הדור שלנו, דור של עקבת הדמשיכה, ואתה רואה את הביובים שהוא מגיע, זה רק מסמל כמה הוא גדול. זה מתאים לדור של גאולה, ולכן הגמרא בסוטה ממצאת, שואלים אותה, בעקבת הדמשיכה, מה? חוץ פעיס, קלה, כמה. זה תיאורים של פירוק המסגרות הקטנות כדי להגיע למסגרות יותר גדולות. אז אחד, שאני לא הייתי אומר, זה לא מצליח לכולם. רוב האנשים לא מנסים למצות את השלב הזה עד הסוף. אם יפגשו עם גודל, זה יעבור להם. זה ירגיע את זה. זה הפתרון הראשון, גודל, רוח, תורה, זה מה שקדוש ברוך הוא עושה, מוסיף ישר 70 רבנים לעם ישראל, מנהיגים רוחניים שיעיפו אותו. 2. יש אנשים שנפלו לרמה כזאת של תאוות, שהם כבר לא מצליחים להתחבר, למצוא, לרדוף, אין להם רצון אפילו לתפות, הם כל כך שקועים בזה, שהם, הדרך יציאה שלהם, זה נקרא דרך ייסורים. הם צריכים להיפגש עם הרוע בעצמו, עם הסבל בעצמו, עד כדי שזה יימאס להם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? לאנשים בשלב השני, הוא אומר אלה, התקדשו למחר, ואכלתם בשר, כי בכיתם בו סנדה, אתם רוצים בשר, התאבו את האהבה, אין בעיה. לא יום אחד תאכלו. אין אותו, זה פסוק חריג, אה? קראים את זה? זה פסוק חריג. הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא יום אחד תאכלו. לא יומיים, לא 5 ימים, לא 10 ימים, לא 20 יום. חודש ימים עד אשר יצא מהפכם, ועד לכם לזרה. זרה זה מאוס. יש סוד גדול בתאוות שיש שקר שהמוח אומר לנו. למשל, מה אתה הכי אוהב לאכול? כן? תודה רבה. הנה אדם פשוט. לפעמים אני שואל מישהי, מה, פיצה? אבל לא, היום לא, אם תביא לי סלט. בוא, אנחנו בשיעור, תתקדמי, תגידי משהו, יפה. תודה רבה. שווארמה. אתה אוהב שווארמה, נכון? לפעמים יורדים על שווארמה, זה יש. אם אני מביא לך ארוחת בוקר, שווארמה. צהריים, שווארמה. בערב, שווארמה. למחרת, הבנת את הראש. מה קורה לך אחרי 4 ימים?
5
ימים. נהיה מאוס, נכון? עכשיו שימו לב, שאתה חווה את האהבה. הלכת הערה, אתה קנית לפה שווארמה, אתה אומר לעצמך, בוא נעשה כזה כיף. מיד הגוף אומר לך, אם אני אעשה את זה כל הזמן, אני כל הזמן אהיה בכיף. זה השקר של התאווה. אתה אומר, בוא נעשה, חוויתי פה משהו מטורף. אני אעשה את זה כל הזמן, כל היום. מה מסתבר? לא. יש כלל בנפש, תענוג תמידי אינו תענוג. זה דווקא דופק לך את התענוג. הקדוש ברוך הוא מלמד אותם, אומר, תשמעו, אתם רוצים קצת בשר, מה, התאהבתם לתאווה? אני אקח אתכם לקצה. חודש תאכלו את זה, ואז מה תגלו? תגלו שרק זה, זה כלום. זה גם התענוג שבזה נעלם. הכל נדפק. וזה לימוד שנקרא לימוד דרך ייסורים. יש אנשים שנכנסו לתאוות, והם צריכים לרדת לכאלה ביובים, עד שהם יגיעו למצב כזה מאוס, והם יגידו, שמע, אני רוצה לצאת מכאן. יש אחד שיצליח לצאת כבר מהשלב א', שתביא לו גודל. יש אדם שלא יצליח לצאת. איך הוא יצא? אתה תראה שהוא יתרסק לכאלה תאומות, ופתאום ימצא את עצמו באיזה סיטואציית זבל רצינית, שהוא יגיד, שמה, אני חייב לעוף מפה. אני לא נשאר בחיים שלי פה. יש 1,000 מקרים, מי שמתעסק עם נוער וכל מיני סיפורים, אנשים שהתפרקה, פתאום התפרק לו הזוגיות, הוא התגרש, הילדים שלו לא מדברים איתו, הוא מצא את עצמו אצל אחיו, באיזה חדר מסריח, הבן אדם 36, מכר את הבית, כולו בחובות, על תאוות, הוא פירק את המשפחה, עם תביעה משפטית עליו, ואומר, איזה עולם מסריח, כאילו, שאתה הולך אחר התאווה, אתה מגיע, אתה מגיע לכלום. הוא מגיע לכזה מעיסה, ואומר, אני עוזב את העולם הזה. זה שלב שתיים. שלב שתיים, שאתה לא הולך בדרך תורה. זה נקרא, אתה הולך בדרך חיסורים. אתה צריך לעבור דרך הרוע, אתה מתקן שם, אתה תגיע גם לאותה מסקנה. רק תאוות שהן לא מחוברות לערכים, זה גועל נפש. יהיה לכם לזרע, זה מאוס. ויש אנשים אתה יכול לדבר ולשמוע, אמן אומר, אני הייתי שם. אני ראיתי לאן זה מוביל בקצה של זה. לא בקצת תאוות. בקצה של זה, אנשים איבדו הכל. והם כבר לא מתענגים. הם איבדו את זה. זה שלב שתיים. שלב שתיים, יש אנשים שיוצאים אחרי שהם נכנסים דווקא, וזה הקדוש ברוך הוא מלמד אותם. אחד, זה, בדרך זה, יש אנשים שצריכים יותר מזה. שאתה נותן להם בשר חודש, ואז אחרי חודש הוא אומר, בוא נה, זה גועל נפש. כאילו, מה חשבת? אתה אומר, יופי, הבנת? תעזוב את זה. כאילו, רק זה. אם זה רק זה, זה גועל נפש. אבל זה לא נעצר כאן. הבשר עודנו בין שיניהם, הבשר עודנו בין שיניהם, תרם יקרד, ואף השם חרה בעם, ואף השם בעם מכה רבה מאוד. והקראת שם המקום, קברות התאווה, כשם קברו את העם המתאבים. יש מצב שלישי. יש אנשים שגם שהם מגיעים לקצה של התאוות, הם ממשיכים כאילו אל מחר, וזה לא עוזר לו. הוא מועס, הוא יודע שזה מועס, זה לא עוזר לו. כאן, לפני שנגיד איך הקדוש ברוך הוא פתר את הבעיה עם המכה הזאת, ומה הסיפור שזה, ואיך אנחנו רואים את זה בנפש, אני רוצה להגיד איך אנשים מגיעים למצב שגם אחרי המיוס הם ממשיכים. יש בית הלוי מפחיד, אחד מגדולי ישראל, כותב על זה, חושב על שורש פורו ראש ולענה, על הפסוק בדברים, לא זוכר מעונה, אבל הוא כותב משהו מבין. הוא כותב, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש בעולם הקודש 50 שערים ומדרגות שאתה עובד את השם. יש מדרגה שאתה מוכן לתת להשם כי אתה נהנה, אתה מוכן לתת להשם כי אתה מבין, אתה מוכן לתת להשם כי יצא מזה משהו בעולם הבא. אבל יש נקודה של מסירות נפש. למה אני עושה? ככה. אני לא אקבל מזה, אני לא מבין את זה. למה? ככה. כמו עקדת יצחק. אני עושה כי השם אמר, זהו. נקרא נקודת מסירות נפש מעל טעם ודעת. זה בקדושה. אומר בית הלוי, נקרא נקודת מסירות נפש, אומר בית הלוי חידוש מביל, כל מה שיש בקדושה חייב להיות בתומה. אומר שנקודת מסירות נפש גם בתומה. שער 50 שאתה נופל אליו, אתה כבר לא נהנה. נקרא את המחורים, הם רוטפים אחרי סם, הם לוקחים סם יותר עצובים ממך, זה לא קורה כלום, אין לו כבר שיניים, אתה הולך למות, תפסיק, הוא לא מפסיק. אין לי מתדבר, תביא לו גודל, אין כבר, הבן אדם גמור. מי קראתי ספר של בן אדם שהתעסק עם נערים כאלה, שמחורים מכל מיני ורסיות, מחורים לאימורים, למין, למאכל, לאלימות, לאלף אחד, למשחקי מחשב. אנשים שהתמכרו, הפסידו הכל, אתה צועק, אתה כבר לא נהנה, לסמים, תעצור, הוא לא שומע אותך. אתה לא נהנה מזה. הוא לא יכול להפסיק, הוא כבר לא יכול, הוא כאילו, מעל טעם ודעת, הוא ממשיך, הוא אומר, זהו, אני הולך לעבדון, כאשר עבדתי, עבדתי, הוא ממשיך, יש נקודה כזו שאתה כבר לא יכול לחזור. איך עוצרים את זה? הייתי ברטורנו, אחד האנשים שם סיפר על התמכרות לאימורים. אני לא ידעתי כמה זה קשה, אחרי השיחה איתו הבנתי. אתה אומר, מה כבר מה יכול להיות מכור לאימורים? אתה אומר לו, די, תעזוב, וזה הוא משהו. לא, תקשיבו טוב. הוא אימר על שני הבתים שלו, הפסיד אותם, על הרכבים, התגרש מאשתו, הפסיד את כל המשפחה, הוא עורך דין, הלך למשרד של אבא שלו, התחיל לעבוד עם אבא שלו, גנב את כל הכספים של הלקוחות, אימר איתם, הפסיד הכל, מכר את אבא שלו, הקריס את כל המשפחה. הוא כבר היה מגיע להזכרה של סבתא שלו, גונב מאחותו, מעתיק. הוא איבד את זה לגמרי. איזה רמת שיגעון. עכשיו, למה הוא המשיך? ופה, אוקיי, הוא סיפר את זה, כאילו, בנקודה שהוא אמר שהוא, אני חייב לצאת מזה. מחרת שתי בתים, התגרשת? לא, אני ממשיך. הרסת לאבא שלך את החיים, הוצאת לו את המוניטין, יצא עליו כתבות, גמרת על העורך דין מהמצליחים, על המשרד של עורך דין, גנב לכל הלקוחות שלו את הכספים, וזה, לא עוצר. למה? הוא אומר, כי תמיד אבא שלי הוציא אותי בערבות, נתן לי חדר בבית שלו, עשה לי ארוחה, אז אמרתי, יאללה, נצא. ואז אבא שלו אמר, אתה חייב ללכת לרטורנו, אתה מחור, אתה גמור, אתה תוביל את כולנו לקבר. לא אכפת לו, המשיך. ואז המטפל ברטורנו אמר לאבא שלו, אתה רוצה שיבוא לפה? אומר, כן, אומר, אני מדבר איתו בבית. אומר, למה אתה מחזיק אותו בבית? אומר, אתה צריך לתת לו מכה בראש, לום 5 טון לתוך הראש, הוא יבין שזה הסוף שלו. אומר, חיים, אתה לא... אומר לו, הוא בא אליך הביתה? אין לו איפה לישון הזה. הוא בא אליך הביתה? אתה לא דורך פה. תמות, אתה לא מעניין אותי. או רטורנו או שאתה מת. אתה תמות על ספסל ברחוב. אומר לו, בסדר, לא הכנסתי אותו הביתה. אומר, ומה? הוצאתי לו אוכל. אל תוציא לו אוכל. הוא צריך לישון על ספסל, לראות שאף אחד לא יביא לו כלום. הוא גמור, זה... הוא אומר, ובסוף מצאתי את עצמי. הוא מספר לעצמו. שבועיים בספסל בבית שמש, אוכל אוכל שזרקו לציפורים, קולט שאני הולך לאבדון, באתי לאבא שלי, אמרתי לרטורנו. הוא אומר, רטורנו, הוא יצא, התחתן, שיקם את היחסים, והיום הוא מדריך ומוציא אנשים אחרים, הוא בר 20 שנה נקי, וזה סיפור מטורף. מספר את זה, יש לו גם היוטיוב, סיפור מטורף. הוא אומר, אבל מה שגרם, שהוא קיבל מכה של החיים, והוא הבין, זהו, נגמר. יש, אם אני חוזר לעניין שלנו, יש סוג אחד של מכורים לתאוות, שאתה מפגיש אותם עם גודל, הם יוצאים מזה. מה אתה יוצאים? אתה יכול ליפול פה ושם, אבל אתה, שוב, זה לא הרמטי, אבל אתה מחובר, אתה כבר לא כל היום מתבוסס בזה. אתה, פעם בית הנופל, עושה תשובה, ממשיך הלאה. שאני נפגש עם גודל, זה לא, אמרנו, לא פשוט לגודל, אבל נפגש עם גודל. סוג שני, הם לא מצליחים. הם מחוברים חזק, הם צריכים לחוות את היציאה דרך המפגש, מקצה עד הסוף, ופתאום, זה תופס לך בנקודה מסוימת של שפל, שאתה תופס את הראש ואתה אומר, שמה, זה לא מה שאני רוצה בחיים. הבנתי, זה לא מה שאני רוצה בחיים. לפעמים זה סיטואציה מגעילה, שאתה אומר, וואו, הרבה אנשים, גם אפילו שומעים מאורה, שאומרים, הבנתי, במאורה כזה מוגזם, זה לא התרבות שאני רוצה לחיות, ומחפשים משהו אחר. זה קורה משהו דומה עכשיו לשמאל הישראלי, עם השביעי לאוקטובר, זה סוג של למתוח את הסכמי אוסלו, ולתת שטח, ולעצום עיניים, ולהפריח יונים, ויקרה פה הכל. פתאום אתה מקבל כזה מכה של החיים, אתה מגיע לכזה מיוס, אתה אומר, הדרך הזאת לא טובה, אני עוזב אותה. יכול להיות בהדרגה, בהתפקחות, עוד שנים נראה את התוצאות של זה, אבל זה דרך דווקא מפגש עם הרוע של הדרך. דרך שלישית לא עוזר כלום. אתה מדבר איתו, אתה לא עוזר כלום. מה? מכה. שאתה חוטף כזאת מכה קשה, זה לא שאתה חווה מיוס, אתה חוטף מכה קשה, אז אנשים אומרים די. וכל אחד יש לו, כאילו הייתי אומר, זה לא אנשים ואנחנו בחוץ, זה לא, זה כל אחד יש לו תאוות, שלפעמים יש לו תאווה מסוימת, הוא בקצה. תאווה אחרת הוא באמצע, תאווה אחרת זה מספיק בשלב אחד. יש תאווה שהוא בכלל לא שייך אליה. כל אחד הוא צדיק במשהו אחד, הוא רשע במשהו אחד, כל אחד ידע הדבר. אבל איך מתנהגים ואת העקרונות מוצאים מתוך פרשת בעלותך? שהקדוש ברוך הוא מטפל. איך הוא מטפל? דבר ראשון, תנסה כמה שיותר תורה בקודש ובעונג. דבר שני, אם זה לא מספיק, תסתכל על הצד הזה, שאם אתה לוקח רק את זה, לאן זה מוביל בקצה של המיוס. שלוש, אתה לא צריך להיכנס לחוות דרך זה, אבל תסתכל על אנשים שהולכים, ופה זה כאילו לב השיעור, שמגיעים בסוף לקברות התאווה. יש אנשים שלקחו את החיים שלהם ונקברו עם התאווה שלהם, נקברו כפשוטו. איבדו את זה, מתו, קרסו הכל, נצבים במשטרה, שהיה להם משפחה, וילדים, וחניכים, ומוניטים, ושם, וערכים, והצלת עם ישראל, וטירוף מוחלט, ברגע של תאווה, שמתמכרו גם, ברגע של תאווה, לא שלטו בזה, איבדו הכל, נכנסו לכלא על הטרדה, או יחסי מרות עם שוטרת, התגרשו, איבדו, נקברו, והתאבדו מהסיפור הזה. התגרשו והתאבדו. אני אומר לכם, היום זה לא... זה חשוב לי גם להעביר את השיעור הזה. בקצה יש שם קבר. תאווה שלא מחוברת לערכים, וההפרדה הזאת, בקצה יש שם קבר. לפני הקצה יש סקלה גדולה, ויש שם קבר, זה יכול להיות גם פיזי ממש של הגוף, יכול להיות גם נפשי של דיכאון, שאתה מאבד הכל, ואתה נקבר עם זה, וזה המכה הגדולה. לסיכום, יש פה בפרשת בעלותך, בפרשה שלנו, התעסקות עם התאוות, כללים מנצחים לנצח תאוות, שהמטפל הגדול, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, על ידי משה רבנו, בשלושה שלבים, זאת השם שנצמד אליהם, נצליח. יש להוסיף את אור החיים הקדוש, וזה מחזיר אותנו לסיפור שהתחלתי בו, מאוד חשוב, שלפעמים אתה לא צריך להתאמץ כל היום, אתה צריך לעשות את הדבר הנכון. מה הדבר הנכון? תדאג דבר ראשון, להוציא את כוח העונג שלך בקודש. תחתור לשם. פחות, אל תתאמץ כל היום. שתיים, זה אור החיים הקדוש חושב. אף אחד לא ביקש ממך להיות עם אינטרנט פתוח, ללכת לכל חתונה של בדודה ולראות את כל החברות שלה, להסתובב במקומות פתוחים ולהגיד, מה לא, אני נמשך, אני נמשך. מה שאתה לא צריך לצאת, אל תצא. מה שאתה לא חייב לעבודה שלך, וגם זה ודאי לא דברים של איסור, אל תחזיק פלאפון פתוח. באיסור מוחלט. וכשאתה לא נכנס, מרעיבו, שבע, מסביעו רעב. אז זה נרגע. וכמובן שזה סקאלה. אז פחות התאמץ, פשוט אל תיכנס לניסיונות. בן אדם עובד בחברה מעורבת, שהיא מלא בנות, לא צנועה, וכל אורך אומרת, שמע, לא מצליח לזה כעצמי. לא נכנס לשם. בוא תעבוד בעבודה אחרת, בשביל ים עבודות. תעבוד בעבודה אחרת, עם הרוב בנים, וגם שדתי הלבוש הצנועה, ותשמור על הגדרות. תראה שאתה הרבה יותר רגוע. המחיים הקדוש מגלה סוד, הוא אומר, אל תתמודד הרבה. פשוט תחסום מהתחלה. אין מצווה להתמודד. להפך, בדבר הזה אמרו, אל תביא לידי ניסיון. הגמרא אומרת, מי שיש לו אופציה, הלכת בשתי רחובות. שני רחובות. רחוב אחד מלא פריצות. רחוב אחד זה. אם הוא הולך ברחוב מלא פריצות ולא רואה כלום, נצמא ככה, לא רואה כלום, לא... נקרא רשע. כי מי ציווה אותך להיכנס? לא ציוו. עכשיו, רחובות לא מעניינים. היום כבר לא מעניין רחובות. מעניין הפלאפוני. מי ציווה אותך להיות עם פלאפון פתוח, לראות את כל העם ולהגיד, אני לא מצליח. מי ציווה אותך להחזיק את הפלאפון? לא הבנתי. שם לך אקדח בראש. תשחרר אותו מהחיים שלך. וגם כן, חסימה תורנית גבוהה. ומה שאתה צריך שישמש אותך, וזה, אפליקציות וזה, תראה משחקי כדורגל, תראה, לא יודע מה, דברים ש... לא דברים, פרוצים. פתאום אתה תראה שזה אפשרי. זה אפשרי. ברגע שאתה הולך ברחוב צנוע, עובד בזה, וזה מה שאורחם הקדוש, וזה המסר כאילו. אל תתאמץ בצורה מטורפת ותפתח את עצמך לניסיונות מטורפים, כי אתה לא תצליח. תעשה את מה שצריך. מה שצריך, חסימה. תעבוד בעבודה נכונה, תסתכל בצורה עם גדרים וגבולות, וגם כשאתה נופל לתאוות, תעשה את השלושה הדברים הללו, ובעזרת השם תצא מהם. כל טוב, שבת שלום, ובהצלחה ענקית.